היום אנחנו נמצאים בשמחות כפולות ומשולשות. חתנים, שלושה חתנים פה וארבעה חתנים במשך השבוע שנכנסים לחופה תלמידי הישיבה. סיימנו את ספר ויקרא, וזה, ואמרנו חזק חזק ונתחזק, וזו שמחה מיוחדת במינה. והשבוע שבוע של יום ירושלים, והכל מתחבר יחד, שמחת החתנים עם שמחת התורה ועם שמחת ירושלים. ירושלים היא גם כן בחינת קלה, התורה גם כן נקראת קלה, וקלה גם קוראים לה קלה. ופה אני רוצה לפתוח בדברי השלה, העומד על השאלה למה לא כתוב עולם הבא בתורה. את השאלה הזאת מעלה הכלי יקר כאן בפרשה, בפרשת בחוקותיי, ומביא כמדומני שבע תשובות. הוא לא מזכיר את השלה, והשלה מוסיף עוד תשובה, אבל הוא מקדים הקדמה לדעת את עניינה של התורה, או עניינה של לשון הקודש. אין לשון הקודש כשאר כל הלשונות. לשון הקודש, המילים, האותיות, הן מהותיות. שאר הלשונות, התפקיד שלהם זה בעצם להעביר מסרים מאחד לשני, אפשר עם כל מיני סימנים, שהסימנים בעצמם הם לא מהותיים, אבל דרכם אדם מעביר את דבריו, את מחשבתו, את רצונו לאחרים. אבל זה רק איזה אמצעי חיצוני, מין סמלים כאלה, סימנים כאלה, שאיתם מדבר האחד עם השני. לא כן התורה. לתורה, למילים, יש משמעות עצמית. לכל אות ואות יש צורה מיוחדת, יש מספר מיוחד, יש מהות מיוחדת, ועומקים מיוחדים בכל מילה ומילה בתורה. אם לכל אות, אז לכל מילה, כמובן, מצירופי האותיות, משמעות מעבר לפשט בלבד. יש פשט, יש דרש, יש רמז ויסוד, וכל אלה בעצם כלולים במילה עצמה, במהות שלה, בצורה שלה. לכן דורשים את המספרים, שזה דרך דרשות בדרך הרמז, מספרים של האותיות וחילופי אותיות וכדומה. בכל מילה יש מהויות שונות. השלה אפילו נותן שם דוגמה, אבל אנחנו לא נתרחב לדוגמה. והוא אומר, כשאנחנו אומרים יד, משתמשים בזה לפעמים גם לכלי, יד של הכלי, או יד של הכיסא, או סליחה, רגל של הכיסא, רגל של השולחן, זה רגל? הרגל של השולחן היא רגל, היא הולכת, היא עושה את פעולות הרגל? הרגל של הכיסא עושה את פעולות הרגל הרגילה של האדם? לא, היא עושה משהו מהפעולות של הרגל של האדם, שהרגל של האדם מעמידה את האדם, גם הרגל של הכיסא ושל השולחן גם יש להם תפקיד הזה. יד של הכלי עושה עוד פחות מהדמיון של בין יד האדם ויד של הכלי שבו זה אמצעי להחזיק את הכלי. אבל אנחנו קוראים לזה יד בדרך המשלית. זאת אומרת שיש, שהמילים הן משתלשלות בדרך המשלה מאיזה יסוד ראשוני, ואחר כך משתמשים בזה בעוד כמה אופנים שהם דומים למעין המקור. כך גם שאנחנו קוראים לאנשים בשמות, אנחנו קוראים להם, קוראים לה של אדם בשם יעקב. למה? כי הסבא שלו קראו לו יעקב. ולמה קראו לה סבא יעקב? כי לסבא של הסבא גם כן קראו יעקב. או לדוד, וככה השם הזה הולך ומשתלשל עד יעקב אבינו, אולי קצת בקפיצות לפעמים. זאת אומרת שבעצם אתה קורא בשם הזה מתכוון כמו הסבא, כמו הסבא הוא כמו הסבא של הסבא, וכן הלאה והלאה והלאה עד אבינו, יעקב אבינו. הדברים משתלשלים, השמות משתלשלים, האותיות משתלשלות, והדברים מופיעים ככה בהופעות שמתמעטות והולכות, ובעצם הן קשורות עם איזה שורש מאוד גבוה. כשאנחנו אומרים אם כן כלפי שמיה, אצבע אלוקים, יד השם, חכמים אומרים דיברה התורה כלשון בני אדם. התורה רוצה, אתם נראים כלפי מעלה, הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, ואין לו איברים כאיברי האדם כמובן, אבל בכל זאת כדי להבין את המהלך האלוקי אנחנו משתמשים בדוגמאות, כאילו בדוגמאות שלנו, עד כדי כך שהנביא מתבטא, הנביא יחזקאל, במעשה מרכבה, הוא רואה את חיות ורואה אדם, כן, דמות אדם. אדם, אנחנו יודעים זה אדם, זה מה שאנחנו כמונו, כן. כאילו משל כזה, רואה כן, דמות אדם, כאילו המשל, ריבונו של עולם, כאילו דומה כביכול, או משהו דומה, משהו דמיוני להופעה עליונה שהיא דומה למה שאצלנו. אבל באמת כשאנחנו נתבונן, אנחנו דומים לו. בצלם אלוקים עשה את האדם. וכשאומרים יד האדם זה משל, ורגל האדם זה משל, ויש מקור לרגל הזאת, רגל עליונה, כביכול. רגל זה איזה בסיס של ההופעה של המציאות, או יד שעודרת, מושיטה, ואוחזת וכדומה, איזה כוח רוחני, שפע רוחני עליון שהולך ומשפיע, ואנחנו משתמשים בזה בשמות כמו שאנחנו מתנהגים ורואים אצלנו. אבל המקור הוא בעצם מקור עליון, רוחני מופשט מאוד מאוד, ומדרגות גבוה מעל גבוה. גם שם במדרגות הרוחניות העליונות יש דברים רוחניים שלגבי המציאות שלנו הם רוחנים מופשטים, אבל לגבי המציאות עוד יותר עליונה הם כאילו ממשיים, כאילו מגושמים ביחס למציאות עוד יותר עליונה, וכך המציאות עולה ועולה מעלה מעלה. והמקור שמיים עליון, הוא מתפשט ויורד ומופיע אצלנו במציאות, והאדם נברא כביכול בצלם אלוקים, והיד שלו היא כביכול כמו כוח עליון שהוא שופע ומשפיע וכדומה, והעיניים שלנו שרואות זה ממקור עליון של הנה אין השם אל יראה המייחלים לחסדו. וכן כל עבר ועבר הוא בעצם נמשך מהמקור היותר עליון, יותר ניסה, והולך ומשתלשל אל המציאות. וכך כל מילה ומילה שבתורה בעצם יש לה מקור עליון, משתלשל, משתלשל לאיזה משמעות מציאותית שאנחנו מרגישים בה, מכירים בה. ולפי זה, אז כשהתורה אומרת אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, נתתי גשמכם בעיתם, מה זה גשם? אנחנו חושבים גשם זה מה שירד היום, כן? זה גשם ניסי בסוף אייר, ממש לא מצוי. אבל זה משל. זה משל לשפע יותר עליון. יש שפעים עוד יותר רוחניים, עוד יותר עליונים. כמו שהגשם הוא יורד ומשפיע על הארץ, מרווה את הארץ, אז יש גם שפע רוחני שמרווה את הנפש, שמרמה את הנשמה. גם לא קוראים גשם. גם לא קוראים גשם. לא, גם לגשם קוראים גשם. גם לגשם שיורד אנחנו קוראים גשם, אבל בעצם המילה גשם משמעותה יותר עליונה, של איזה שפע רוחני שמרווה את הנשמה, איזה שפעים עליונים, איזה אור, איזה שפע, עולם הבא. העולם הבא כתוב בתורה, כתוב נתתי גשמכם בעתם. חשבתם גשם? גם. אבל לא, לא רק זה, כמו המילה במשמעות המקורית שלה, בשורשים העליונים שלה. ולפי זה כל הברכות שאנחנו קוראים בתורה, יש להם משמעויות פנימיות עליונות עיקריות, וגם משמעות במציאות שלנו, גם חזי להצטרופי, גם במציאות שלנו גם כן יש לזה משמעות. אבל המשמעות היותר מדויקת, האמיתית יותר, השורשית, הנצחית, היא המשמעות העליונה. והתורה מתכוונת לזה. רק צריכים לדעת, ללמוד את התורה בכל עומקיה. כי כל מה שיש בעולם, מקורו למעלה למעלה, גבוה מעל גבוה. ולאור זה, ומתוך זה, אז גם עניין חתן וכלה, יש להם מקור עליון, מקור אלוקי, יש למעלה למעלה במרומים, במקור העליון, יש גם כן איזה בחינה של חתן וכלה, גם כן, לא, שם עיקר עניין חתן וכלה, כלומר שם כביכול מהלך עליון של הופעה של קודש בריחו ושכינתי, של הקדוש ברוך הוא וההופעה, הופעת השכינה בכנסת ישראל. ועל זה בא כל שיר השירים, שזה משל לקשר העליון שבין ישראל, בין ריבונו של עולם ובין כנסת ישראל. ונמצא שכל הופעה במציאות היא בעצם משתלשלת ממקור עליון, וכשהיא מתקיימת פה היא גם כן חוזרת ומתרוממת למקורה העליון. ולכן השמחה הגדולה מיוחדת בשמחת החתונה, כי היא בעצם מבטא מהלך עליון, מהלך גדול, חיבור. כשמתחברים חתן וכלה ונעשים למשפחה אחת, נהיה אדם שלם. בלשון של הזוהר, בפרשה שלנו, כתוב שעד איש בלא אישה זה פלגה דגופה, חצי גוף. מתחתנים, נהיים שלמים, נהיה גוף שלם. ויקרא את שמם מיחד, אדם. האיש והאישה ביחד נקראים אדם. והאדם הזה הוא בעצם השתלשלות של האדם, אדם העליון. כשיש חיבור כאן, זה המשך לחיבור העליון. כשיש חיבור כאן, מתוך כך מתגלה בעצם החיבור של מעלה. כי כל המהלכים שפה זה הכל מהלכים אלוקיים. ריבונו שלם ברא את האיש ואת האישה, וברא את המהלך המחבר הזה, וכשהוא מתקיים, כשהוא מופיע בפועל, אנחנו רואים את העניין האלוקי שבשורש העליון. יש כאן שמחה שמיימית יחד עם השמחה הארצית, או שמחה ארצית יחד עם השמחה השמיימית. לכן, זו שעה גדולה מאוד, שעה של החתונה. אנחנו מאחלים לחתנים שהשעה הזאת, המרוממת הזאת, תימשך אחר כך, בעזרת השם, חיים ארוכים, מלאים שמחה ואושר, ויחד, שלום, ברכה, רעות, ותורה כמובן. אמרנו שגם התורה היא משולה לכלה. גוי שלמד תורה חייב מיתה, כאילו בעל נערה מורשה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אל תקרי מורשה אלא מאורשה. תורה היא מורשת לישראל, שזה חיבור גדול בין נשמת האדם, בין האדם מישראל ובין התורה. והחיבורים האלה הם מכל הצדדים, חיבור של מין זיווג כזה, ומכל זיווג יש תולדות. חיבור של ישראל עם התורה, תולדות. קודש הבריך וכנסת ישראל מתחברים על ידי זה שם במרומים. ואז כמובן יש שפע גדול מאוד, שיש חיבור עליון שקודש הבריך וישראל הופעה עליונה. גם ירושלים נקראת קלה. ארץ ישראל, בחינת אישה, ירושלים, הופעה מלכותית, שבה מתגלה הופעה אלוקית, בה מתגלה הופעה של השכינה. ריבונו של עולם בא אל ביתו, אל קלתו כביכול. האישה קרויה בית. ובשבוע הזה זכינו, אנחנו נזכה בעזרת השם למלות 40 שנה לחזרתנו לירושלים עיר הקודש, להר הבית, לכותל המערבי ולכל רחבי יהודה ושומרון, רמת הגולן, ונחזור גם לסיני בעזרת השם, ונשלים את ההשלמות החסרות במזרח ובצפון. שלושה ארצות לארץ ישראל, יהודה, עבר הירדן והגליל. נגענו בעניין הזה של לא נזכר עולם הבא בתורה במפורש, ויש על זה עוד תשובה של הרב זצ"ל. לא במפורש שהוא עוסק בנקודה הזאת, אבל מדבריו מתברר את התשובה. יש מהראשונים שפירשו למה לא כתוב עולם הבא בתורה, כי כל הברכות, כל ההבטחות שכתובות בתורה, הן כתובות לכלל ישראל, לציבור ככלל. נתתי גשמיכם בעתם, נצח את האויבים, זה שייך לכלל ישראל. ועולם הבא זה הבטחה פרטית לכל אחד ואחד בעולם הבא, מקבל את חלקו, את עולמו, את העולם שהוא בונה כאן, מקבל אותו בעולם הבא. והתורה לא התייחסה להבטחות פרטיות, אלא רק עסקה בכללות. בדורות הראשונים, כל עם ישראל היה בארץ ישראל, בית המקדש בנוי על מכונו, כל העם עובד את השם כיחידה אחת, כמציאות אחת מאוחדת, מציאות לאומית. האומה עובדת את השם, האומה חיה את חייה הציבורים הכלליים, וציבור הוא חי תמיד, אין הפסקה של חיים לציבור. היחיד חייו 70 שנה, בגבורות 80 שנה, ובסייעתא דשמיא 120 שנה, אבל יש גבולות. אבל הציבור הוא תמיד חי. אין מיטה בציבור. חטאת הציבור שמתו בעליה, אין מושג כזה. אין דבר כזה. חטאת שמתו בעליה היחידים, אז היא תמות. אין מה לעשות איתה. אבל חטאת ציבור, אין מושג כזה חטאת שמתו בעליה. ואתן דוגמה. איך יש חטאת ציבור? אם קרה שבית דין הורה בטעות הוראה, והציבור הלך אחרי הוראת בית דין, ואחר כך נודע שהייתה טעות, צריך להביא כפר אליהם דבר של ציבור. נודע הטעות הזאת אחרי דור, וכבר אינם כל אלה שעשו את הטעות, צריך להביא פר אליהם דבר של ציבור. הרי הציבור כבר איננו, כל החוטאים לא נמצאים, ולא צריך לכפר על אנשים שאינם לא נמצאים. לא, הציבור נמצא, הציבור תמיד ממשיך, הציבור חטא, לא הפרטים, הרבה הפרטים האלה שחטאו הם הציבור. הציבור זה מציאות בפני עצמה, והציבור כציבור צריך תיקון, וצריך להביא פר אליהם דבר של ציבור, כי אין מיטה בציבור, הציבור תמיד חי. זה כמו נהר שוטף, כן? שהמים כל הזמן מתחלפים, אבל זה אותו הנהר שהוא שוטף כל הזמן. אין מיטה בציבור. ולאור זה, אז באמת לא מתעוררת השאלה, כשהציבור חי את חייו הציבוריים, לא מתעוררת השאלה, למה, מה קורה אחרי החיים? אין אחרי החיים. הציבור חי, ויחיה, וממשיך לחיות. ובנים ממשיכים את אבותם וכו' וכו', הכל ממשיך, הציבור ממשיך. לא מתעוררת השאלה, מה קורה אחרי החיים? כי החיים נמשכים, וכל יחיד הוא חלק מכל המהלך. כשעם ישראל יוצא לגלות, ונפרד, ונשים יחידים כל אחד במקומו, קהילות קטנות, כל אחד בפני עצמו, אין את המבט הציבורי, את המבט הכללי, וכל אחד מתחיל לחשוב מה תפקידו בעולמו, איך הוא כיחיד, מה עניינו, מה מגמתו, מתחיל להתבונן, ורואה שהחיים הם מוגבלים, וגם האדם לא יודע מה לילד יום, ואם כן, מה המגמה של תוכן החיים האלה, מה קורה אחרי זה, הוא שואל את עצמו. ואז מתעורר הצורך לענות, להתבונן בשאלה הזאת, ולגלות את הסוד, שהיה תמיד ידוע לגדולים, אבל לא היה צורך בו, כי לא עסקו בדבר הזה, כי חיו חיים ציבוריים ולא שאלו את השאלה מה קורה אחרי החיים. אז מתעורר הצורך לדבר על מה שקורה אחרי החיים, על העולם הבא. באה התורה שבעל פה, והיא מגלה את מציאותו של עולם הבא. מפני שתורה שבעל פה מתגלה ומופיעה כשעם ישראל מתחיל להתפזר ולהיות בחינה של יחידים. הרב שם לא עוסק בדיוק בנקודה הזאת, בשאלה הזאת, אלא הוא מבאר את המהלך של הדורות, ושהדורות הראשונים עבדו את השם חיים ציבוריים, כלליים. אחר כך כשישראל יוצאים לגלות, מתחילה להתפתח או להתפרט עבודת השם ומופיעה ביחידים. דבר שלא היה יכול להתגלות מקודם, כי היחידים בטלו את עצמם, ביטלו את עצמם לגבי הכלל. ואף אחד לא חשב מי אני, מה אני כיחיד, כפרטי, כאיש שעומד בפני עצמו. כי הוא היה חלק מכל הכלל הציבור. בטל כלפי כל הכלל. וכשמתחילה ההתפרדות, כל אחד מתחיל להתבונן איך אני מממש את התפקיד שלי בעולם, בצורה היותר נכונה, איך וכדומה, שואל את עצמו מעלה, ובא בעצם פיתוח של עבודה אישית, שזה יכול להתגלות רק כשאין ציבור, כשהציבור מפורד. כשיש ציבור, אומר הרב, משתמש בביטוי, שרגה בתיהרה מאיה הני, נר שמדליקים בצהריים, הוא לא מאיר, כי השמש החזקה היא מבטלת את כל הנרות הפרטיים. כשיש שמש מרכזית, כשיש ציבור, אין, הפרטים לא מתגלים. כשבגלות, בחושך, שזה הגלות היא חושך, הנרות ניכרים. נר השם נשמת אדם, כל אחד הוא ניכר בפני עצמו, כי המציאות המסובבת היא חשוכה. ואז בעצם מתגלה כאן במהלך הגלות, שהוא לא לכתחילה, שהוא מפני חטאינו גלינו מארצנו, אבל בדיעבד מתפתחת עבודה אישית של כל יחיד ויחיד, ומתבררת כל העבודה הפרטית, והדקדקנות במצוות, בהלכות וכדומה, דבר שכשהכלל נמצא, אז העיסוק הוא בכלל, והפרטים לא כל כך מתבלטים. ועניינו של הדור האחרון, אומר הרב, דור הסיכום, זה לאחד את שני המהלכים גם יחד. הכלל חוזר ומופיע, גם ישראל חוזר לארצו, הכלל חוזר ומופיע, אבל לא מתבטל המיוחד שבכל יחיד ויחיד. ואז עניינם של ישראל לגלות את שני המהלכים ביחד. מצד אחד כל אחד הוא חלק מהכלל כולו, ומצד שני כל אחד הוא מציאות עצמית בפני עצמו, שצריך למצוא את הייחודיות שלו ולגלות את ההופעה שלו בצורה המיוחדת היותר שלמה. וכך הוא ישלים גם את כל האומה כולה בתור העבר הפרטי המיוחד הזה, שהוא חלק מכל האיברים כולם. אני זוכר ש... הנה, בחורים צעירים עוד בישיבת מרכז הרב, פעם אחת אחד החברים, זה היה עכשיו פצועניה דרורי, הלך לבקר את רב מאיר חדש, שהיה המשגיח של ישיבת חברון. והם היה להם איזה קרבת, היה לו איזה קרבת משפחה רחוקה אליו, אז הוא בא לבקר אותו. שאל אותו רב מאיר חדש, אתם כבר יודעים שהמגמה של האדם עולם הבא, שהעולם הזה פרוזדור, אם אתה יודע את זה, אז אתה בן ישיבה. הסחירה הזאת שעניינו של האדם, לדעת שהעולם הזה הוא פרוזדור, ולא עיקר, אלא רק הוא מעבר אל העולם הבא. וכל מה שאדם עושה בעולם הזה, זה התכוננות לקראת העולם הבא. מי שלא תרח בערב שבת, אין יום מה לאכול בשבת. ערב שבת זה זמן ההתכוננות. זה לא הזמן שבו האדם מגיע לתכלית. התכלית היא העולם הבא. העולם הזה אמצעי לקראת העולם הבא. זה משהו, המשפט הזה, ככה סופר שהוא אמר לו. בישיבה אצלנו, במרכז הרב, זה לא היה הדגש העיקרי. הדגש העיקרי, שאיפת הגאולה, בניין הארץ, בניין האומה, תחייה. זה, על זה הדגש. אנחנו למדנו כוזרי. והכוזרי זה הדגש כל הזמן. עם ישראל, סגולת ישראל, שאיפת הגאולה, ככה הכוזרי מסיים את ספרו, שאיפה לארץ ישראל, אהבת הארץ, זה העיקר. וכששואלים את הכוזרי, למה אתם לא מדברים על העולם הבא? כל הדתות האחרות מבטיחות, הבטחות מכאן ועד העולם הבא, כן? מעולם ועד עולם, הבטחות כאלה, מי שיעשה את רצונו, יש שם בשמיים כל מיני הבטחות. אז אמרנו, התורה שלנו לא מבטיחה דברים שאף אחד לא יכול להוכיח אותם. מה התורה מבטיחה ומראה שזה מוכח? מבטיחה גשמים, והגשמים יורדים שישראל עושים רצונו של מקום. ובכלל ענייננו זה למה שאנחנו נדבר על דברים שהם מעל ומעבר, אנחנו מדברים על קישור לריבונו של עולם כאן בעולם הזה. בחינת עולמך תראה בחייך, לראות את השכינה כאן, וממילא כמובן, אם אנחנו כבר בעולם הזה מתחברים ומתקשרים ומוארים על ידי השכינה, אז בוודאי שאחר כך ההמשך הוא טבעי להתחבר לשכינה כשנפרדים מהעולם הזה ומהצמצום ועולים מעלה. אבל זה, פה כבר אנחנו רואים את זה באופן המציאותי, באופן העובדתי, את החיבור שלנו לריבונו של עולם, אל השכינה, אל הנצח. כך אומר הכוזרי. הרמב״ם בלכות תשובה הוא אומר שגם ימות המשיח הם אמצעי לעולם הבא. וכל ההבטחות שהתורה מבטיחה הן בעצם לא הבטחות של שכר. הן הבטחות שאם אתם תעשו את רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם להיות במצב כזה שתוכלו לקיים את המצוות באופן שלם, ולא תהיה לכם, לא תהיה לכם הפרעות. כשאדם אין לו מה יאכל, והוא סובל וחולה ונרדף, הוא לא יכול לעבוד את השם בשלימות. אבל כשיש לו, כשריבונו של עולם משפיע עליו כל טוב, הוא יכול לעבוד את השם בשלימות. אם כן, זה עניין של ימות המשיח. אחרי שישראל יעשו רצונו של מקום, ומתוך כך, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם שפע, שאלה ימות המשיח, בהם הם יכולים לעבוד את השם בשלימות היותר גדולה, ואחר כך מתוך כך לזכות לעולם הבא. כאילו יש איזה הבדלי הדגשים ביניהם, בעצם אין ויכוח בעובדה שכולם שואפים לעולם הבא, ואין ויכוח ששואפים לימות המשיח. השאלה היא יותר של הדגש, על מה הדגש מושם. ובמידה מסוימת, אם נרצה, אז אולי נוכל לומר שהשאלה בדגש היא בעצם האם עבודת הכלל, על זה לשים את הדגש, והכלל תמיד חי, וככלל תמיד שואף לשלימותו של הכלל. ולימות המשיח, ולתחייה שלמה. זה שאיפה כשהכלל, שאיפת הכלל היא שאיפה כזאת, שהחיים נמשכים ונמשכים. הפרטים, כמו שאמרנו, הם צריכים כפרט שואפים למה שיהיה אחרי זה, איתם אחרי החיים של, של כל פרט ופרט. וכל אחד הוא גם עומד בפני עצמו וגם חלק מהכלל כולו. והשאלה על מה מודגש? הכלל והשאיפה הכללית ותחיית האומה וכו' וכו', ואני חלק מהכל, וזה העיקר. וכמובן, אגב, גם יש חשיבות למגמה הזאת של עולם הבא, שצריכים להבין שאנחנו שואפים לעולם הבא לא בשביל לקבל שכר על המצוות. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לעולם הבא, כי הוא רוצה לתת לנו את השפע הטוב, ואנחנו מתאימים את עצמנו לרצונו, כמו שמסביר המסילת ישרים בתחילת הספר, שהמגמה האלוקית להיטיב, והוא רוצה שאנחנו נזכה בשפע הטוב, והוא מסדר את זה באופן כזה שאנחנו נשתדל. וכשאנחנו משתדלים, אנחנו עושים בעצם את מתאימים את עצמנו לרצונו, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, בעצם הוא רוצה שיהיה לנו טוב. ואנחנו מסכימים גם כן לרצון שלו, וגם רוצים שיהיה לנו טוב כמו שהוא רוצה. כלומר, שאיפת העולם הבא היא שאיפה להגיע לטוב השלם שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו. וכמובן, כמו שאמרנו, אני חוזר לדברי הרב, הדברים הם בדור האחרון מתאחדים. השאיפה האישית יחד עם השאיפה הכללית. סיימנו את ספר ויקרא, במובן מסוים סיימנו את התורה, ולכן באו התוכחות בסיום התורה. ספר הבא, ספר הדרכים, הולכים בדרך לארץ ישראל. ספר הדברים, זה כבר משנה תורה, זה כבר חזרה. אז עשינו סיום התורה היום. סיימנו את התורה, ולכן באה הברכות והזרות, כמו שמתאים, בסיום, אחרי שלומדים את כל המצוות. יש כמובן עוד מצוות בספר דברים שלא, אבל הוא נקרא ספר משנה תורה. וספר במדבר, ספר הדרכים, הדרך לארץ ישראל. זכינו לסיים חומש ויקרא, וזכינו לסיים את שלושת החומשים הראשונים. ולכאורה יש מקום לשאול מדוע הברכות והתוכחות לא באו ממש בסוף, אחרי שמסתיימים התוכחות, בפרשת נדרים, ערכים, הקדשות. למה זה לא היה לפני כן? ובסוף תבוא הסיום, תוכחה, אלה המצוות אשר ציווה וכו'. זה בעצם בא ללמדנו שנדרים הם תוספת. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו לעשות את זה. טוב שלא תדעו. יש לך מספיק מצוות. תעשה אותם בשלימות. אל תהיה יוצא מן הכלל. אל תהיה נודר נדרים, מבטיח הבטחות וכדומה, אלא תעשה רצונו של ריבונו של עולם. אתה יכול לנדור, אתה חשאי לנדור, אבל תדע לך, זה לא חל, זה לא מהחובות שצריכים לעשות הבחנה. המהר"ל אומר אפילו על המדרש של חכמים, שכל הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליו קורבן, בנה במה בזמן איסור הבמות. אדם שנודר, הוא מתנדב משהו לשם. אבל ריבונו של עולם, אומר ההתנדבות, אני לא ביקשתי, זה כמו אחד בונה במה, מחוץ לבית המקדש. הוא רוצה לעבוד את השם, אבל צריך לעבוד את השם כמו שהוא מצווה. אל תעשה תוספות. כל הנודר כאילו בנה במה. הוא פה כאילו מתפרד מהציבור. והוא מביא את הפסוק, ויהי בישורון מלך בית הספר השעה מיחד שבטי ישראל. הציבור צריך לעבוד ביחד, ואדם שלוקח לעצמו ועושה לזו ייחודיות ושוני, יש בזה חריגה מהכלל, והכלל צריך להיות ביחד. אבל תורה נותנת לזה מקום, אבל צריך לדעת שהמקום הזה הוא חריגה, ולכן צריך לעשות את זה רק באופן יוצא מן הכלל. לפעמים יש צורך, אדם מרגיש שזה הוא נמשך מאוד לדברים לא טובים, הוא חייב לעצור את עצמו, הוא נודר, בולם את עצמו, אבל זה לא הסדר. הסדר הוא בלי נדרים, הסדר הוא לחיות את החיים הביחד של כל הציבור כולו, לא לעשות, לא להיות משונה, לא להיות מוזר, לטובה אפילו, לא לפרוש מן הכלל, בתוך הכלל להיות הכי טוב שאפשר. במצוות אפשר תמיד להתקדם, עוד להתקדם ועוד להתקדם ועוד להתעלות, ולא לא לצאת החוצה. זה קצת אולי מפריע לנוער שהיום יש לו איזה עניין כל אחד לחפש את הייחודיות שלו. אחד לובש גרטל, אחד לובש כיפה כזאת ואחד כיפה כזאת, וכל אחד פעם פאות ופעם מגדים אחרים. יש איזה צורך כל אחד להתייחד. אז אני אומר, התורה מדריכה אותנו, היחד הוא חשוב, והיוצא, והייחודיות הזאת, רק אם זה הכרח. ההכרח לא יגונה, אם יש הכרחים. לא לעשות הרבה צומות, לא לעשות הרבה דברים משונים. כבר ראיתי ביישוב שלנו, וזה כנראה זה לא חריג, בחור אחד, איזו תקופה, הוא הולך עם גרטל, ועם איזו כיפה מיוחדת, ילד בתיכון, בישיבה תיכונית. אחר כך, פתאום אני רואה אותו מגודל שערות, כיפה קטנטונת למעלה, גרטל נעלם. איזה שינויים כאלה הם חיצוניים. הבניין צריך להיות מבפנים. אי אפשר לעסוק כל כך הרבה בחיצוניות. צריך לבנות את הבניין הפנימי. שעוסקים בחיצוניות, פעם מתלהבים מזה, פעם מתלהבים מזה, וצריך לבנות את הנשמה הפנימית. ברוך השם, הישיבה אצלנו בריאה, אז אנחנו נסיים בזה. חזק חזק ונתחזק, מזל טוב לחתנים. השלישי לא? הלך עם ההורים? וגם לו אנחנו אומרים מזל טוב, וגם לרביעי, וגם לאלה שיהיו בשבוע אחרי זה, וגם בשבוע אחרי זה, שאחרי השבוע הזה, בעזרת השם תמיד בשמחות, שנזכה לבניין ירושלים ולבניין המקדש במהרה בימינו.